רוצה כאן חזרה מהירה על עמוד אחד שלמדנו בשבת, כדי לזכות את מי שרוצה לשמוע בשידור. ובכן, אנחנו בדף ממזיין היום, ממחת היום נלמד, אבל נתחיל ממזיין עמוד א', סוף העמוד, תנו רבנן. יש לכם? בערך 10 שורות אחרונות. ראינו את זה בשבת. ובכן, מסכת יבמות דף, היום נלמד דף ממחת, נתחיל ממזיין, חזרה על מה שלמדנו בשבת, לא את כל הדף, אבל שלושת רבעי, זאת אומרת עמוד ורבע. תנו רבנן, גר שבא להתגייר בזמן הזה, כן? זאת אומרת, למרות שהקושי בדבר, בזמן הזה הרי העם ישראל לא במצב מעולה, אומרים לו, מה ראית שבאת להתגייר? אי אתה יודע, אתה לא יודע שבזמן הזה ישראל, מה מצבם היום? סחופים, כל הביטויים האלו, כן? אי אתה, שדבויים, דבויים זה הכוונה חולים, דווי, כואבים. דחופים הכוונה על ידי אחרים. סחופים הם על ידי, בשפלות, כן? מטורפים כל הזמן, לא נותנים להם להיות מקום אחד. נע ונד, זה האופי של היהודי. היה במקום, מגרשים אותו, גירושים וכולי. ואם אומר, יודע אני ואיני כדאי, כן? אני באמת יודע את הדברים ואיני כדאי, הלוואי והייתי זוכה לכך. מקבלים אותו מיד ומודיעים אותו מקצת מצוות קלות, מקצת מצוות חמורות. עוד מעט נראה מה זה מצוות קלות, מצוות חמורות. למה מצוות קלות? כדי שהגוי יבין עד איזה רמה של דרישות, עד איזה רמה של דרישות היהדות דורשת. כי גוי מבין מה זה תורה, מה זה חוק. דברים חמורים, רצח, עבודה זרה, ניוף. אבל כשבאים ואומרים לו פרטים קטנים כמו הלכות, נגיד שולחן ערוך הלכות, חוץ מכבודכם בית הכיסא, או מצוות קלות מאוד, הוא אומר, מה? היהדות דורש מן אדם ביום, בלילה, בשינה, בניסוי, כל דבר, זה יכול להגיד, זה לא, לא בכוחי. לכן מודים לו גם את הקלות. כי כבדות, זה מצד אחד גם קשה, אבל הוא יודע, גם בשבע מצנות בנוח יש. אבל הרעיון שמודיעים לו, עד איפה התרייג מצוות מגיעים, ועל ידי זה, אם הוא לא רציני, ירים ידיים. אז אם כן, אנחנו חוזרים, ממזיין עמוד א' סוף העמוד. הם מודיעים אותו מקצת מצוות קלות, מקצת מצוות חמורות, מודיעים אותו אבון לקט שכחה ופאה ומעשר עני. כן, מי שנמנע מזה. עוד מעט הגמרא תשאל, למה מודיעים דווקא את המצוות האלו? או בגלל שהיום בזמן הזה, בכל אופן, שאין מקדש, אבל מצוות התלויות בארץ קיימות. אז אולי מבחינה כלכלית, כמו שהייתה בברית המועצות, שהיה שם לחץ גדול, עלו הרבה גויים, כי בארץ ישראל נתנו כל מיני הטבות לעולים, אז אם זאת הסיבה לא נקבל אותו, אז מחלקים כאן מתנות עניים, לקט, שכרה ופאה, יש אמצעי קיום, אז זה יכול להיות, או בפני שהגוי בדרך כלל מצווה על גזל, אפילו פחות מחצי פרוטה. אז אם מישהו יבוא לשדה שלו ויקח לקט, שכרה ופאה, הוא עלול להרוג אותו, כי גוי שנכשל בשבע מצוות לנוח חייב מיטה, מכל הסיבות האלו מודיעים אותו, כמו שנראה בהמשך, מודיעים אותו עונשם של המצוות. אומרים לו, הווה יודע שעד שלא באת למידה זו, עד שאתה לא בא להתגייר, אכלת חלב, יהיה אתה אנוש כרת. לגוי מותר לאכול חלב. חיללת שבת, יהיה אתה אנוש כילה. כן? מראים לו אנשים שונים. עכשיו, כשאתה מתגייר, אם אכלת חלב, אנוש כרת. תהיה חס ושלום, אנוש בקרת, חיללת שבת, אתה חס ושלום באנוש כילה, וכשם שמודים אותו עונשם של מצוות, כך מודים אותם מתן שכרם של מצוות, שאם נרתיע אותו יתר למידה, אפילו המתגייר לשם שמיים, לא יקבל. צריך ללכת בזהירות, חוט דק בין מניעה לבין הרחקה, כן? ואומרים לו, הווה יודע שהעולם הבא אינו עשוי אלא לצדיקים, כן? אז כי אם הוא שומע על המעמד הנמוך של ישראל, הוא אומר, אין שכר בעולם. אז בעצם כלום, אז אין כביכול, אולי אין מישהו שמשגיח, אין שכר ועונש, אתה אומר ישראל סובלים, אז אומרים לו, יש מושג של עולם הבא שזוכים בזה. וישראל בזמן הזה אינם יכולים לקבל, עברנו לדף ממזיין עמוד ב', או, לא רוב טובה ולא רוב פורנות, כן? לא רוב טובה ולא רוב פורנות, כן? או, אז אמא, למה? הרבה טובה, שמן תביא את הכסית, האם יהיה יותר מדי טוב לישראל, לפעמים הם, זה גורם להם כשלום, לא רוב פורנות, כמו אצל הגויים, שכשהם חטאו, הם מחקו מההיסטוריה, העיר סדום. אנחנו ראינו לפני שבועיים, כמו כן בעם ישראל, גם אם יש גלות, תמיד הם שורדים, עם הנצח איננו נגמר, אז לא רוב פורנות עד שימחקו, ואין מרבים עליו באיומים, ואין מדקדקים עליו יותר מדי, כן? לא, אפילו כשמודיעים לו כמה איסורים ועונשיהם, כמו שמנינו למעלה, חלב, שבת, אז לא מתחילים לדקדק איתו, אתה יודע, מי שבורר את כל הפרטים, קיבל מעלים אותו מיד, אם הוא קיבל מעלים אותו מיד, הגמרא תסביר למה צריך מיד, נשתיירו בו במילה, כשמורידים אורלה, כשמורידים אורלה, אז לפעמים לא יורד כל האורלה לגמרי, לא יורד כל האורלה לגמרי. זה נקרא ציצים המעכבים את המילה, בהמשך הדף הגמרא תסביר מה זה הציצים האלו. אז אם כן, חוזרים מעלים אותו פעם נוספת. יש לקחת בחשבון שהאדם מבוגר שמעל, תינוק שמעל, תינוק שמעל זה הולך בקלות החיתוך. גם שם לפעמים יש ציצים, אבל לאדם מבוגר, אז זה יותר מסובך, והרבה פעמים נשארים ציצים, אז צריך למול את הגר הזה עוד פעם, מפני שבלי מילה שהורידה את כל העולה, אז הוא לא נקרא נימול, הוא עדיין הרל. אני ראית בדיוק את ההגדרה מה זה ציצים המעכבים, כי יש ציצים שלא מעכבים. אחרי שהתרבה, מטבילים אותו מיד. מטבילים אותו מיד. ושני תלמידי חכמים עומדים על גביו, הגמרא תשאל, מה פתאום שני תלמידי חכמים? הרי בית דין של גיירים צריך להיות שלושה, עוד מעט נראה, ומודיעים אותו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות. פעם שנייה, כשהוא עומד במים, איך אומרים? זה כמו שהאדם מקבל על עצמו איזו שליחות. אז בהתחלה אומרים לו באופן כללי, עכשיו, רגע לפני השיגור לירח, אומרים לו, תשמע, אתה יודע, אתה מקבל עליך את כל מה שדיברנו, כן או לא, על סמך זה אנחנו מטבילים אותך, כשהוא עומד במים. למה? כי זה רגע הסיום של תהליך הגיור, הוא נכנס לכלל ישראל, באותו רגע הוא צריך לקבל עליו עול מצוות. יוצא שעול מצוות הוא מקבל בתהליך פעם ראשונה, וברגע האחרון. טבל ועלה הרי הוא כישראל לכל דבריו, מה נפקא מינה? הגמרא תשאל שאם הוא היה רציני ב... גירות. הוא קיבל עליו עול מצוות, אז הוא יהודי כל דבר. נגיד אחרי חצי שנה, הוא אומר, זה לא בשבילי. אז הוא נקרא ישראל מומר. לא נגיד, טוב, אז אתה חוזר להיות גוי. אם מתברר שהוא לא היה רציני בגירות, שיחק אותה, אז זה גירות של טעות, זה מקח טעות. אבל אם הוא התכוון ברצינות, אחר כך קשה לו, עושה לחזור, אתה ישראל מומר. מה אין נפקא מינה? אם הוא מקדש אישה קידושיו קידושין, זה לא כמו גוי מקדש קידושין, נראה בגמרא. אז הרי הוא ישראל לכל דבריו, ואם הוא אישה, אין מילה באישה, איך מגיירים? עכשיו, אין ראוי גם לתלמידי חכמים להיות בזמן הטבילה, מה עושים? נשים מושיבות אותה במים עד צווארה, אז הם יודעים מי נכנסת שם, היום גם היא לובשת מין חלוק כזה רחב, ושני תלמידי חכמים עומדים לה מבחוץ, ומודיעים אותה מקצת מצוות קלות מקצת מוצאות חמורות, כן? או, אז אם כן, כאן מעניין, במקום להודיע מצוות לקט שכחה, הגמרא אומרת מסכת גרים, מסכות הקטנות שבסוף העבודה זרה, מודיעים לה מצוות נידה וחלה והדלקת הנר, לכבוד שבת ויום טוב, ששייכות מיוחדות בנשים. או. כן, אחד גר, הברייתא מסיימת, אחד גר ואחד עבד משוחרר. עבד, כנעני, חייב מצוות כמו אישה. ברגע שמשחררים אותו, הוא הופך להיות יהודי רגיל, חייב בכל המצוות. אבל הוא צריך לטבול עוד פעם, למול הוא כבר מל. השאלה אם הוא צריך גם קבלת מצוות מחדש, כי הרי עד עכשיו הוא היה חב מצוות רק אישה. מצוות עשה שהזמן גרמה הוא פטור, כמו סוכה, כמו לולב, כמו שופר. עכשיו הוא יהיה חייב, האם הוא צריך לקבל או לא? ובמקום שנידה תובלת, שם גר ועבד משוחרר תובלים. זאת אומרת, צריך להיות מקווה כשר, שנידה כשרה לדבול בו, כל ההגדרות של מקווה כשר לנידה, גם צריך, אי אפשר לקל בעבד ובגר עבד משוחרר וגר, צריך להיות אותו דבר. בכל דבר שחוצץ בתבילה של מי שנטמא, כמו אישה נידה, חוצץ בגר ובעבד משוחרר ובנידה. גם נידה כאן בחשבון, כן? זאת אומרת, התפילה במקווה מועילה רק כשאין דבר חוצץ בין גופו לבין מי המקווה. אז לא רק לגבי תפילה של תמי לגעת בתארות במקדש, אלא גם נידה שלא תובלת לאכול קודשים, אלא תובלת לבעלה, גם כן הדין הוא כך. או. יפה. קודם הנידה הייתה דגם, עכשיו טוב, בסדר. אומרת הגמרא, עכשיו ראינו את הברייתא. כן? יפה. ראינו את הברייתא. יפה. אז עכשיו הגמרא לוקחת את הברייתא וחוזרת קטע קטע. תראו בבקשה בפנים. אמר מר, נאמר בברייתא, גר שבא להתגייר, אומרים לו, חוזרים על הברייתא ומפרשים אותה קטע קטע. מה ראית שבאת להתגייר? אתה לא יודע שהם סובלים? לכו עכשיו תראו מה קורה כאן בירושלים, מה קורה עם מות העולם. רוצים להרוס בית של מחבל רשע כזה. מזהירים אותנו, אתם עושים דבר ש... מה זה? איזה מין דבר? ככה, זה היחס לישראל. אומרים לגר, אתה בא להתגייר? אז תדע לך, אין יחס מתאים לעם ישראל בעולם. ומודיעים אותו מקצת מצוות קלות, מקצת מצוות חמורות. שואלת הגמרא, מילא מצוות חמורות, אני מבין, אבל למה להודיע לו מצוות קלות? אם הוא מוכן לחמורות, קל וחומר לקלות. מה הייתה? מה דאי פריש נפרוש? שזה, שידע בדיוק עד איכן מגיע חומרת המצוות, ומצד שני עד כמה המצוות מגיעות לפינות נידחות. אתם יודעים שאדם חושב מה זה תורה ומצוות, אסור לרצוח, אסור לגנוב, כל מיני הלכות חמורות, אבל כשמתחילים לדבר איתך על משנה שכר שכיר, על כל מיני דברים בפינות של החיים, הוא לא מעלה בדעתו, כי היהודי יש לו תרי"ג מצוות, לכן מודיעים לו שזה הזמן לפרוש. עכשיו הוא אומר כאן, דאמר רבי חלבו, למה לא הודיע קודם שהרבה גרים ברגע האחרון חוזרים בהם, גם יש כאלו שאחרי שמתגיירים. ולמה? דאמר רבי חלבו, קשים גרים לישראל כספחת, זאת אומרת, לכאורה דבר רע, כמו נגע צרת, דכתיב, כתוב בישעיהו, ונלווה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב. ההסבר מה זה קשים גרים לישראל כספחת, זה גמרא בקידושין וכאן ביבמות ועוד, יש קרוב ל-12 טעמים, אנחנו נראה כאן דברי התוספות, ונוסיף עליהם עוד כמה טעמים. למה גר קשה כספחת? אומר התוספות האחרון בעמוד, קשים גרים לישראל כספחת. תסתכלו, למה אומרים שהגר קשה כספחת? אז פירוש ראשון, תוספות, לפי שאין בקיאים בדקדוקי מצוות, וישראל הם עדים מעשיהם, הרי הם מעורבים, הם גרים בשכונות של ירושלים, בכל מקום. עכשיו הם התגיירו, קיבלנו אותם, עכשיו הם מתחילים לקיים מצוות, אבל הם לא יודעים את דקדוקי המצוות. עכשיו, השכן שלו, שהוא עם הארץ, אומר, זה הגיע עכשיו מבית הדין, אני רואה בשבת, הוא עושה כל מיני דברים שהם דקדוקים, אז כנראה לא צריך, כי הוא עבר עכשיו מבחן ברבנות, אז זה מקלקל. הוא עשה את זה כי הוא לא יודע, במשך הזמן נלמד, אולי יתחזק, אבל זה מקלקל את עם ישראל, זה אחד. ובמסכת נידה, פירש וקונטרס, עוד לשון אחר, משום דכל ישראל הריבים זה בזה. כלומר, אם הוא עובר מצוות, עושה עבירות, פוגע בנו. אחד מיהודי מחלל שבת, אומר, מה אכפת לך מה אני עושה? מה זה מה אכפת לך? כל ישראל ערבים זה בזה. אז לכן, כיוון שהגר יש סיכוי שהוא יתחרט ויחלל שבת ודברים כאלו, אז זה פוגע בנו, אנחנו ערבים עליך. זה כמו שאדם משקיע במפעל, ומבקשים, אומרים לו, תן לנו ערבות, הוא מביא ערב, והערב אומר, אדוני, אבל המפעל זה אני אבדוק, אני צריך לקבל חזרה את המיליון שקל שאני נותן לך. אני רוצה לראות שעובדים טוב, אותו דבר גרים. אנחנו מקבלים גרים, רוצים שיתפקדו, אחרת זה מחייב אותנו. אז הוא שואל על זה, על רש"י בקידושים, במסכת נידה, וקשה זה, פרק אילו נמרים, משמע שלא היו ערבים על הגרים. אין ערבות, רק על ישראל שנולדו מאברהם אבינו, או גרים, הם שייכים לעם ישראל, אבל אין דין ערבות בגרים, אז מה רש"י אומר? זה לא חשיב הטעם הערבות של ערב רב. אין, אנחנו רואים שערב רב שהתגיירו בימי משה רבנו לא נכללו בכלל ערבות. ועוד יש לומר, עוד הסבר למה קשים גרים מסר הפחד, דקשים לפי שמתערבים בהם ואין שכינה שורה אלא למשפחות מיוחסות שבישראל. כדי שהשכינה תשרה צריך להיות ייחוס במשפחה. כן, למשפחותם, לבית אבותם, וזה הטענה כלפי הגויים שאתם לא יכולים להביא ייחוס. ברגע שנכנסים גרים זה מקלקל את הייחוס, לכן כספחד. ויש מפרשים לפי שביותר הוזהרו ישראל על הגרים, אין יכולים להיזהר מהונאתן. זה דבר יפה. לצער אותם. הרבה, 14 פעמים, אני לא זוכר כמה פעמים בתורה, הצוונו לא להונות את הגר, לא לצער אותו. יפה, ואהבתם את הגר כי גרים הייתם. אז מרוב, זאת אומרת, מי שפוגע בגר, סתם יהודי אסור לפגוע בו. אבל מי שפוגע בגר, מס ערך מוסף בעבירה שלו. אז לכן, קשים גרים ישראל, למה? כי לא שאנחנו לא רוצים אותם, אבל תדע לך את האחריות הגדולה שנופלת על כתפיך. אני רשמתי לעצמי עוד, הרמב״ם אומר, כן, הרמב״ם אומר, למה קשים גרים ישראל את הפחד? אומר ככה, כי חוזרים לסורם ומשחיתים את ישראל. כלומר, לא בגלל שלא מדקדקים. הוא אומר, יש מצב שגרים מתחרטים מה הם רצו, אחרי חצי שנה נמאס להם ההתלהבות הזאת. אז הוא רוצה לחזור לנבלות וטרפות שלו, לשרצים, לעריות, מה שמותר לו בתור גוי. אז מה קורה? בינתיים הוא הכיר את החבר'ה, הוא בחבורה, והוא משפיע עליהם. כך אומר הרמב״ם. תוסעות הקידוש שאומרים, מה?
לרעה.
הוא אומר זה גורם גלות לישראל, למה כתוב לא גלו ישראל בין האומות אלא כדי שיתווספו עליהם גרים לסוף את הניצוצות בלשון המקובלים. אז עכשיו זאת אומרת שאנחנו יוצאים לגלות סובלים בשביל להביא גרים, לכן קשים לישראל גרים כספחת. יפה, כן, לא שאנחנו מתנגדים. עוד הסבר, אברהם הגר, רבי אברהם הגר, הוא אומר זה פשוט, זה כמו בעל תשובה. הוא אומר ברגע שגר מתגייר, הוא לא עושה חצי-חצי, הוא לא לייט כזה, איך אומרים? הוא הולך למצוות בכל הרצינות, כי אחרת היה נשאר גוי. אז הוא מקטרה קצת על עם ישראל, יהודים פשוטים, לא מקפידים כל כך, ותראה את הגר הזה, איך שהוא מקפיד. אותו דבר בעל תשובה, בעל תשובה איך שמתפלל, בדבקות, למה? הוא, אף אחד לא הכריח אותו, הוא מעצמו. אז זה נקרא קשים גרים לישראל כספחת, מפני שהם כביכול מעפילים, מעפילים על עם ישראל. לשון, כן, אופל, חושך, כאילו מחשיכים. עוד, כן, או, יפה. טוב, יש עוד הרבה טעמים, נעזוב כאן. אם כן, מה ראינו כאן? שיש לנו כאן קשים גרים לישראל כספחת. ראינו כאן את כל ההסברים שהבאנו כאן, כן? טוב, נראה הלאה. אומרת הגמרא, אנחנו בדף ממזיין עמוד ב', גמרנו את העניינים קשים גרס הפחת בשליש השני של העמוד, ומודיעים אותו, למדנו בברייתא, שוב אנחנו מצטטים את דברי הברייתא. מודים אותם אבו לקט שכחה ופאה ומסר אני. שואלת הגמרא, מה איתה, מה? למה דווקא את הדינים האלה? בכל המצוות בחרת את זה? ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל יהיה בדברו.
אמן.
אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, בן נוח שנהרג על פחות משווה פרוטה. אתם יודעים, עם ישראל שחייב את הרג מצוות, כל דבר יש לו עונש. יש עונשים פחות יותר חמורים, חמורים יותר, אבל גוי יש לו רק שבע מצוות, על כל אחד משבע מצוות חייב מיטה. ולא צריך התראה ומספיק עד אחד. זאת אומרת, יש לך מינימום, אבל תשמור אותם, אפילו גזל. יהודי שגזל לא חייב, אפילו לא חייב מלכות. זה מה שנקרא ניתן להשבה, או כן, ניתק לעשה, ובמקרה שזה נשרף, זה ניתן להישבה. גוי אפילו יחזיר את הכסף, גזל אפילו פחות משפרוטה. למה? כי אומרים, רש"י כאן אומר, אפילו גזל פחות משפרוטה, כי הגוי לא מוותר על פחות משווה פרוטה.
כל מה שהם עושים, הצרות שעושים, לא ראיתי אחד
שמת
בגלל משהו. כל הצרות שעושים,
בעולם בלגן שעושים. זה השאלה הרשע וטוב לו. השאלה, איך מתגלל? תראה, תסתכל בהיסטוריה הארוכה. תסתכל בהיסטוריה הארוכה, איפה כל האימפריות האלו? אשור, מצרים. מצרים היום זה לא מצרים קדמה. איפה יוון? כן, אנחנו לא יודעים את החשבון האלוקי, איך זה מתנהל. אבל בגדול אנחנו אומרים שיש שכר ועונש בעולם. לפעמים הקדוש ברוך הוא משאיר את הרשעים האלו כדי להחזיר אותנו בתשובה. אם כן, אומר בן נוח שנהרג אפילו על פחות משווה פרוטה. למה אצלו זה הכסף ולא ניתן להישבון? אז אם כן, הוא יבוא, מה יהיה כאן? כיוון שגוי מקפיד אפילו פחות שווה פרוטה, אנחנו מודיעים אותו, תדע לך, אתה תצטרך לתת לקט שחרה פאה. וואו, מה? לקט שחרה פאה, זה יכול להיות שווה אולי אלפי שקלים במשך שנה. וואו, הוא ירתיע אותו, הוא יתרגל להיות ככה. או שהוא עלול להגיד, הרי אם יבוא אחד לקחת לקט שחרה, הוא עלול להרוג אותו. טוב, מודיעים אותו אבון שחרה ופאה, ואין מרבים עליו ואין מדקדקים עליו. אמר רבי לזר, כמה פסוקים במגילת רות, זה הדגם של גיורת. מה יקרא? דכתיב, כתוב אצל רות. אתם יודעים את הסיפור, אבי מלך עם מחלון וחיליון ורות ונעמי. הסיפור ידוע. עכשיו, שהיא מתו לה שני בניה, כן, ובעלה, אז היא חוזרת לארץ ישראל. אז גם רות וגם נעמי, גם רות וגם, סליחה, רות וגם חברתה, איך קראו לה? אורפה. אורפה. גם אורפה וגם רות רוצות לחזור איתה. אבל היא כל הזמן, כיוון שהם רוצים לבוא להתקבל כגיור גרים, היא מונעת, אומרת, לא, מה אתם צריכים לבוא להיות יהודים? תהיו גויים טובים. מנסה לשכנע אותם. אז באמת מי שהשתכנע בסוף, זה הייתה אורפה והיא נשארה. אבל רות מתעקשת. היא דווקא בה, כתוב. איפה היא אמרה? ותרק היא מתאמצת, היא ללכת איתה ותחדה לדבר אליה. היא ראתה שהיא מתעקשת, הבינה שהיא רוצה ברצינות, אז היא הפסיקה להרתיע אותה עם כל מיני קשיים. אז מסבירה הגמרא, בשני הפסוקים הקודמים, אז כתוב שרות אומרת לכלה שלה נעמי, לא, לחמות שלה היא אומרת, מה היא אומרת? אל אשר תלכי אליך, אשר תלין היא אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, ואשר תמות היא עמות שם מקבר. דורשת הגמרא, זה דו שיח בין נעמי לרות. כן? נעמי, החותנת, אומרת לכלה שלה, מה את בא איתי? את יודעת איזה קשה להיות יהודי? אמרה לה, אסור לנו לתחום שבת, אפילו מצווה כזאת קלה. אסור לנו לצאת בשבת. אנשים אוהבים לטייל בשבת, בכל המקומות, לנסוע טיולים, בפקקים של ארץ ישראל. כן? ואת תהיה תקועה בבית. אמרת באשר, תלכי אלך, איפה שלך מותר, אני הולכת. אחר כך היא אומרת לה, עשי לה ניחוד, את יודעת, אסור אפילו, נגיד, את באה פעם לבית מלון, אומרים שיש מקום, אולם גדול, יש שם גבר ישן, אסור לך להיות שם. כל מיני מצבים, אסור ייחוד עם גבר. אז אם אסור ייחוד עם גבר, אז היא אמרה, מה הבעיה באשר תליני אלין, כמו שאת הולכת להיות במקום בלי ייחוד של גברים, גם אני אעשה. מפקדינן 613 מצוות. אז היא אומרת, המחמי. אמרה נעמי, אסיר לאן עבודת כוכבים. הגמרא שואלים כולם, מה זה אסיר לאן עבודת כוכבים? גם גוי אסור לו לעבוד עבודת כוכבים. זה שבע מצוות בני נוח, עוד מעט נדבר על זה. אמר, אלוהי, אלוהי, ארבע מיטות נמסרו לו בית דין. את יודעת מה קורה? מי שעובר עבירות במשחק ילדים, יש ארבע מיטות, סקילה, שריפה, עריב וחנק. היא אומרת, באשר תמות ימות, אני אשתדל לשמור. אני מקבלת על עצמי גם את העונשים. אמרה נעמי, יש שני קברים מסרו בבית דין, גם במיטות עצמם, שבבית הקברות מקצים לרשעים חמורים, רשעים פחות. אלו שנהרגו בשריפה וסקילה, זה הקצאה מיוחדת. ואלו שנהרגו בהרג וחנק, שזה יותר קל, נפרד. אז היא אמרה, ושם יקבר, מיד ותראה כי מתאמצת ללכת. אז היא קיבלה אותה, אז היא אמרה, עד כאן. לא צריך, אתה לא מיסיון שאתה מנסה לשכנע אנשים לבוא. לא רק שאתה לא מנסה. מי שמנסה להתקבל כגר, מראים לו את הקשיים. אבל מצד שני, לא דוחים אותו לגמרי. אם הוא מתעקש, לומדים את זה מרות. אומר, עכשיו, למה באמת העניין הזה, עבודה זרה? והרי גם, היא אומר, שרות, אומרת, נעמי אומרת לרות, אסור לנו עבודה זרה. מה החידוש? גם שהייתה גויה, שבע מצוות נוח אחד, זה עבודה זרה, מה היא אומרת לו? אז יש אומרים שיש הבדל, העונש החמור, זה העונש הכי חמור סקילה, אז גוי נהרג, נהרג בסייף, אז מיטה קלה, איך קוראים דבש, דבש, איך הם עושים, הערבים האלו שעושים? אין אדם מת מי,
דש,
דש, יעופו כמו אש, אז אם כן, המרשה אומר שכן, יש בגדרי עבודה זרה ליהודי אסור לנשק ולחבק את העבודה, לעשות לו כבוד ליד, וגוי מותר. יש אומרים שליהודי אסור להחזיק עבודה זרה בבית, לגוי אסור לו לעבוד עבודה, אבל אם הוא רוצה פסל בבית לקישוט וכדומה, הוא יכול. או יש אומרים ליהודי אסור... כן, יש אומרים לגבי שיתוף, אתם יודעים, יש מחלוקת גדולה בין הרמב״ם והרייבד, האם מי שמשתף את הקדוש ברוך הוא עם, כמו הנצרות, האם זה נקרא עבודה זרה או לא. אבל הרמב״ם זה נקרא עבודה זרה, אבל כן, ליהודי ודאי אסור לא לערער ולא לשתף, שיתוף זה גם כן, סוג של עבודה זרה. אז יש כל מיני תירוצים. כלומר, עבודה זרה ודאי שגם הגויים חייבים, אבל היא אמרה לה גם את הגדרים של עבודה זרה. למשל, רציחה. אצל עם ישראל, גם מי שמלבין פני חברו ברבים, זה כאילו הרגו. זה לא הרגו, אבל למה? כי אתה מעליב אותו, אז הוא נשפך דמו, את החברה, ואז ילסומקה, הוא חרפית לבן כמו סיד. טוב, על הגמרא. קיבל, מעלים אותו מיד. שואלת הגמרא, מה איתה? מה כל הזמן דחית, אמרת לה כל מיני, אמרת לה גר, כל מיני דברים. פתאום, כשגמרת על השנייה, אתה כבר, מה לא אותו? מקבלים אותו מיד? מה איתה? מה שיהיה מצא? למה שינן? אם כבר החלטת לגייר אותו, אל תעשה עוד כל מיני בירוקרטיה. קדימה. נשתיירו בו ציצים המעכבים את המילה, חוזרים ומלאים אותו. אמרת הגמרא כדתנן, מסכת שבת, לגבי איסורי שבת, אילו הם ציצים, הרי בשבת מלאים אפילו בשבת. אז מותר, ציצים המעכבים את המילה, מותר למועל לחזור ולמול. לא מעכבים אם הוא מחזיק עוד במילה מותר, כן, הסוגיה המפורסמת. לענייננו, אילו הם ציצים המעכבים את המילה, בשר החופה את רוב האתרה. מה זה? האתרה זה הרצועת הבשר הקבועה שמקיפה את הגיד, שממנה הולך ומשתפע. כך אומר רש"י. אז אם כן, יש אומרים שאו רצועה דקה בראש הגיד, או שחופה את כל הגיד. רצועה דקה, לא כל הרולה, נשאר. אז אם קרה הדבר הזה, אינו אוכל בתרומה. זה לגבי שבת ולגבי יהודי רגיל. ואמר רב, בשר אפר רוב גובהה של האתרה, למרות שהוא לא חופה את רוב היקפה, גם זה מעכב את המילה. אתם מבינים? אם למשל זה הגיל, אז אם כאן אפילו קו אחד של אורלה נשארה, הרוב 99% מסביב הוריד, אז יש לנו בעיה. איפה יש בעיה? הרי חותכים את האורלה, אבל עושים אחר כך גם כן את הפריאה. בפריאה דוחפים את האורלה, אז לפעמים נשאר שם חתיכה קטנה, וזה צריך מיומנות. הנה היה במשהד, בפרס, היה מוהל לפני 78, היה שם מוהל שמעל למאות, אלפי יהודים, והם נמעלו לא בסדר, המילה לא קשרה, והרבה מהם עוברים עכשיו, הקימו אגודה, סקיינים, בני 70-80, חוזרים מילה, אתם יודעים מה זה למול עוד פעם, זה סיפורים, תינוק זה מיד, מעל ונגמר הסיפור. טוב, אומרת הגמרא, נתרפא מטבילים אותו מיד. למה? כי הגמרא תסביר, אם תטביל אותו בהתחלה, בלי שיתרפא, המים הורסים, שתי סיבות, המים מרקחים את הפצע, מעוררים מחדש. חוץ מזה, המקוואות של פעם לא היו סטרילים, לא היה משרד הבריאות. הוא יטבול שם, זה יכול להזדהם שם. זה היה במערות, כל מיני מקומות כאלו. אז אכן אומרים, אדוני, קודם שהפצע יתרפא, ואז הוא יוכל לטבול. נתרפא, אין לו תרפא. מה הייתה מה? משום דמיה מרזו מכה. הם מכבילים את חולי המכה, או מפני שהפצע עוד לא יתרפא, אז זה מרקח אותו, פותח אותו מחדש, או בגלל הזיהום. עכשיו, לכאורה, לגבי העניין הזה של... למה תבילה, למה לא נעשה ההפך? הרמב"ן שואל, נעשה קודם כל, ניתן לו לטבול, ואחר כך, כן? או, הרמב"ן יטבול וימול מיד, ויש לו ראיה, למה לעשות הפוך? תגיד לו, תטבול, נמול, מרגע זה אתה יהודי ככה שהוא נימול, יש לו בעיה, הוא תקוע לפעמים שבוע, שבועיים, עד שזה... הוא אומר, יש ראיה, אישה מעוברת, גויה מעוברת שטובלת, מעלה את העובר שלה בתבילה הזאת, וכשהוא נולד רק מלים אותו. הנה, התינוק הזה, תבלו אותו על ידי אמו קודם, ואחר כך מילה, וזה עוזר, אומר הרמב"ן, סימן שבדיעבד ודאי מועיל קודם תבילה. למה לא נעשה את זה? אז רוצים להגיד לרמב"ן, תלוי תינוק, אולי אי אפשר למול אותו, אז לכן לא מעכב. אבל מי שיכול למול זה משהו אחר, כן? או הרמב"ן בעצמו אומר, למה אנחנו קודם מעלים? כי אנחנו רוצים לבדוק את הרצינות שלו. אם זה לטבול, אומר, מה יש? זה כמו בריכה בחינם, נכנסתי, כן? אבל אם קודם אומרים לו, אדוני, חותכים, עושים מילה, אז הוא יקבל על עצמו קודם. אחר כך יהיה התבילה, כל מיני תשובות לזה על כל פנים, אומרת כאן הגמרא. יפה. ושני תלמידי חכמים עומדים על גביו, שואלת הגמרא, ואמר רבי חייא, אמר רבי יוחנן, גר צריך שלושה דיינים. איך אתה אומר, ושניים עומדים על גביו? כן, אז לכאורה זה קשה. עונה הגמרא ואומרת, אמר בכלל לתנא, למורה שהביא את הברייתא הזאת, אמר לו, תני שלושה. הגרסה המדויקת בברייתא, שלושה תלמידי חכמים עומדים על גביו. זאת הגרסה הנכונה בברייתא. טבל ועלה, הרי הוא כישראל לכל דבריו. למה הלכתה? למה היא נפקא מינה ישראל לכל דבריו? דאי עד ארבעים אחרי שהוא טבל וקיבל עליו מצוות. ואחרי כמה חודשים אומר, השתגעתי, מה אני צריך? אני אהיה גוי טוב, שבע מצוות, כולו מסתדר יופי. עשיתי תרי"ג מצוות, אל תעשה את זה, אל תעשה את זה. אני הולך לאכול, תברך, לא תברך. זה מכביד עליו, אומר, אני רוצה לחזור קודם. אל חזור, אז מקדש בת ישראל, ישראל מומר קרין וקידושיו, קידושים מן התורה. כן? לא אומרים שעל ידי שחוזר בו רטרואקטיבית מתברר שהוא לא גר. בטל הגירות. אלא הוא ממשיך להיות ישראל. זהו, נכנסת. אי אפשר לצאת. ואז אם הוא חוטא, אז זה כמו ישראל מומר. נפקא מינה, כדי שישה, צריכה גט וכולי וכל הדברים. טוב, אמרנו בברייתא, אחד עבד גר, אחד עבד משוחרר, הם כולם צריכים טבילה, קבלת מצוות. כסל כדתך, שההשוואה של הברייתא בין עבד משוחרר לבין גר היא לקבל עליו, גם זה וגם זה צריך לקבל עליו עול מצוות. גר ברור, בלי עול מצוות, מה הוא יהודי. אבל גר, עבד משוחרר, כשהוא היה עבד וטבע לשם עבדות אצל האדון, קיבל כבר את רוב המצוות. מצוות תעשה כולם, מצוות לא תעשה, מצוות לא תעשה, רק כשהזמן גרמה הוא פטור. אז עכשיו, אם לא יקבל, ניחא. אבל גר זה פשוט, אומרת הגמרא, אנחנו מבינים, כסל כדעתך, מה שאמרנו, אחד גר, אחד עבד משוחרר, הכוונה גם לקבל עול מצוות, אז אם נגיד ככה, שעבד משוחרר, מה זה עבד משוחרר? הוא היה עבד כנעני, ועכשיו הוא קיבל שחרור, אתה צריך לטבול לשם תוספת המצוות. מה יש לו תוספת מצוות? עד עכשיו מה הוא היה חייב עבד כנעני? היה חייב כמו אישה, עכשיו הוא חייב כמו גבר. ולכן זה, ורמינו, שואל את הגמרא, למדנו ברייתא סותרת, במה דברים אמורים? כן, מי שאיבד אותי, אנחנו בממזיין עמוד א', לקראת סוף העמוד. במה דברים אמורים שצריך קבלת מצוות יחד עם התפילה בגר? אבל בעבד משוחרר אין צריך לקבל עליו מצוות, למה? כי בשעה שטבע לשם עבדות, כבר קיבל, נתחייב במצוות, אז אם כן, לכאורה זה סותר. נכון, אתה יכול להגיד מחלוקת ברייתות, אבל לכתחילה אנחנו לא רוצים לעשות מחלוקות. אמר רב ששת, נכון, לקשיא זה מחלוקת. כל ברייתא מייצגת דעה אחרת. הברייתא שאומרת שלא צריך העבד לקבל מצוות כשהוא משוחרר, היא כשיטת רבי שמעון בן אלעזר. ואילו מה שאמרנו, הברייתא הראשונה שאמרה שגם עבד משוחרר צריך בזמן התבילה לחירות לקבל עליו עול מצוות, זה שיטת רבנן. דתניא, כאן קופצים לדבר דומה, אשת יפת תואר. זה אחד המצוות הקשות, אבל בשעת מלחמה יתירו אשת יפת תואר. יש איזה מגבלות, כתוב לגבי אשת התואר, וגילחה את ראשה ובכתה את אביה ואת אמה ירחמים, ואחר כן תבוא אליה הייתה לך לאישה. זה אנחנו אומרים, התורה מתירה למי שיוצא למלחמה להביא לביתו שבויה גויה, לקחתה לו לאישה, לפני שהוא נושא אותה הוא צריך לגלח את ראשה, לגדל את ציפורניה, לסיר את סמלותיה היפות, לעבור חודש של אבילות, ועליה גם לטבול לשם גירות. עכשיו הגירות הזאת לכאורה אפילו בעל כוחה, אף על פי שבדרך כלל המתגייר צריך הסכמתו, אבל ירדה תורה של אדם, לטוב דתו של אדם, שבשעת מלחמה קשה לו לאדם להתגבר על יצרו, כשהוא רואה יפת תואר, כי מנהג גויות האלו להתקשט במלחמה כדי לפתות את האויב, כמו אצל בנות מואב, ואמרה התורה, מוטב שיקחנה ביתר מאשר באיסור. אז אם כן, אבל, כן, או, למה עושים לו את כל התנאים האלו שתוריד את הבגדים שלה יפים שכדי שתתגנה, באותו רגע הראשון יתלהב, אבל אחר כך הוא יראה ואז הוא ירד מזה. אם כן, מה רוצים ללמוד מכאן? לגבי אשת יפת תואר כתוב וחטאת אביה, ואחר כך במה דברים אמורים היא צריכה לעשות את הדברים האלה, גילוח לפני שהוא לוקח אותה לאישה. אבל אם היא לא קיבלה עליה, אם מראש היא אומרת אני לא רוצה את כל התורה והמצוות, אז הוא צריך לעשות את כל התרגיל. אבל אם קיבלה עליה להתגייר, לא צריך לעשות את כל זה, מדבילה ומותר מה מיד, יכול להתחתן איתה למרות שלא עשתה, גילחה את ראשה ועשה את ציפורניה. יש זה דעה ראשונה, דעה חולקת, רבי שמעון אלעזר אומר אף על פי שלא קיבלה עליה. אז גם כן, קופה ומדבילה לשם שפחות. וחוזר מדילה שם שחרור, הוא יכול ומשחררה. יש לו פטנט, פטנט איך לקצר את הדרך. רשי, תראו רשי. דאי אדרבי, זה מדבר על הקטע הקודם, לקדמותו, אחר כך קידש בת ישראל, קודשת, צריכה גט ישראל, מומר קידושיו קידושים. אני קורא ברשי, סוף העמוד. כסל כדעתך, מצד שמאל, יש לכם? למטה, שש שורות אחרונות. דאי דאי כי שחרור של עבד הגרותה עובד כוכבים לקבל, כאמר, זאת אומרת, תקבל מצוות, שבשעת תבילת שחרור העבד, הוא צריך להודיע לו, כמו לגר, אותו דבר, מקצת מצוות, אבל עבד אין צריך לקבל, הברייתא אומרת, בשעת שחרור, זה משעה שטובה לשם עבדות, בפעם הראשונה שנהיה עבד כנעני וטבע לשם עבדות, שהיה הרבה מצוות, הכתיב למען ינוח עבדך ועמתך ועוד פסוקים דגמרינה. אמרינה ללה מאישה שהוא חייב במצוות כמו אישה, שלא קיבלה עליה להתגייר, כופה ומדמילה לשם שפחות, תכל תבילות עבדים על כוחני, ומשחררה ומדמילה לשם שחרור בעל כוחה. עברנו לדף ממחת, הדף שאנחנו נלמד היום, ומותר בה מיד, כן? במה שהוא עושה אותה שפחה כננית, הוא משחרר אותה ומדביל אותה, הוא הופך אותה לישראלית גמורה, למרות שאף פעם לא קיבלה על עצמה עול מצוות. באופן זה מותר לו לשאת אותה אחרי שחרורה, בלי לקיים את הפרטי הדין של וגילחה ראשה, ועשתה את ציפורניה, כל זה לא צריך. אומר רש"י, אלמא לרבי שמעון, עבד אין צריך לקבל משעת תבילת שחרור, ולרבנן דלא עבד תקנת באחי שר וצריך לקבל. יוצא שלפי רבי שמעון בן אלעזר, אז עבד לא צריך לקבל שעת תבילת שחרור, ולפי חכמים, כי כאן דיברנו לפתוח, אז מזה מקרינים לגבי עבד, וחכמים אומרים לו כן. אם כן אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, מאיפה לקח רבי אלעזר, שמעון בן אלעזר, שתבילת עבד כנעני לשם שחרור, זה כבר עושה אותו ישראל. למרות שהוא לא קיבל מצוות. אמר רבא מאי תמא דרבי שמעון אלעזר דכתיב לגבי קורבן פסח כתוב, וכל עבד איש מקנת כסף. מי שקורא את הפסוק הזה, המילה איש כאן זרה, היה יכול להגיד וכל עבד מקנת כסף. מה זה כל עבד איש? מלת אותו, אז הוא יכול לאכול את קורבן הפסח. שואלת הגמרא, מה זה עבד איש ולא עבד אישה? האם זה הכוונה? הרי תיבת איש מיותרת בפסוק. אז היה נראה לומר שלהגיד שרק אם מילת עבד של איש מעכבת את האדון מלאכול קורבן פסח, אבל אישה שיש לה עבד ולא מעל, היא יכולה לאכול קורבן פסח. אז זה לא נראה שיש הבדל בין עבד של אישה שלא נימו לעבד של גבר, אלא מה פשט בעל כוחך, מה זה עבד איש? הכוונה לא עבד של איש, אלא עבד שהוא איש. עבד איש היינו גדול התמל בעל כוחו, והיא התמל בן איש, בן גדול של גוי, זאת אומרת גר צדק בעל כוחו. זה בא להגיד, גוי, אתה לא יכול לתפוס כמו המיסיון, להכריח אותו למול, כמו בספרד באינקוויזיציה. רוצה יבוא להתגייר, אדרבה מרחיקים אותו. אז זה מה שהוא לומד כאן, שמה? שתבילת עבד כנעני לשם שחרור כשרה, אף בלי קבלת עול מצוות, אפשר להכריח אותו. ורבנן, שהם אומרים לו שצריך את הסכמת העבד לקבלת עול מצוות, מה הם יגידו על הלימוד הזה עבד איש? אמרו לה, כשם שהיא התמל בן איש בעל כוחו, מה זה בן איש? גר צדק, כך היא התמל עבד איש, עבד גדול בעל כוחו. ואלה הכתיב וכל עבד איש, משמע בדיוק ההפך כמו שאמרנו קודם, הוא מבא אלך דשמואל, הפסוק לפי זה זה כמו שמואל, אמר שמואל, המפקיר עבדו, מה קרה? אדם יש לו עבד, הפקיר אותו. ואז העבד זכה בעצמו, כי הצד הממוני, האדון הפקיר. עכשיו מה יש לו? את הצד האיסורי שהיה, הרי עבד כנעני, יש בו חוץ מאשר הוא ממון של האדום, יש לו הגדרה של עבד, אסור לו להתחתן עם יהודית, עם יהודייה וכדומה. אז המפקיר עבדו יצא לחירות ואין צריך גט שחרור. אומר תנקמה, שמואל אומר, הוא לא צריך גם גט שחרור. למה? כי ברגע שהסרת ממנו את הצד הממוני, לא נשאר כלום לאדון, לא נשאר כלום לאדון, אז הוא חוזר להיות משוחרר. מה איתו? הוא קיבל מצוות כאישה. אז נאמר, וכל עבד איש מקנת כסף, וכי הפסוק בא למעט עבד של איש ולא עבד שעה, אלא עבד שיש לו רשות לרבו, עבד איש, אם יש עליו איש אז הוא קרוי עבד, אבל אם אין עליו איש, מה זה, האיש הפקיר אותו, אין לו עכשיו עליו אדון, אין רשות לרבו עליו, אין קרוי עבד, הוא בן חורין גמור ולא צריך גט שחרור, כן, כי ברגע שהוריד ממנו את הצד הממוני גם פקע הצד האיסורי, ואז הוא יהודי ככל היהודים, למרות שהוא לא קיבל מצוות. או, למעלה אנחנו ראינו, הגמרא הביאה דברי רב ששת, שהורו חכמים לגבי יפת תואר, שהפכה להיות שפחה כנענית, ששחרורה וגיורה הם רק עם קבלת עול מצוות, כן? עוד כמו בעבדים קנניים, מתקיף לרב פאפה, אימור דשמטו לרבנן, שחכמים מורים שאין דבר כזה גיור בעל כוחו, זה דווקא ביפת תואר. יש עבד, עבד ויש שפח, יפת תואר. אולי רק שם התורה אמרה, אין כפייה. למה דלה שייכה במצוות לפני כן, היא לא הייתה גויה. חייבת שבע מצוות לנוח, לא הייתה שייכת במצוות. אבל, אז לכן, אדוני, צריך את רצונה. עכשיו רוצה, אתה רוצה להביא אותה ליהדות שתסכים. אבל עבד דשייך במצוות, עבד כנעני, שעד עכשיו כבר היה שייך ב-90% של המצוות. אז רק מה התוספת של 10%? אולי כאן, החינמד, אפילו רבנן מודו, שמועילה את בעלתו לשם שחרור, לעשות לו ישראל, למרות שהוא לא יקבל מצוות. למה? אתם מבינים את ההבדל. אתם מבינים את ההבדל. שפחה, יפה תואר. קודם לא היה שייך במצוות. אז לכן, אתה רוצה להפוך את הידיעה, צריך קבלת עול מצוות, אבל העבד הכנעני הרי היה כבר חייב, איך אומרים, כבר הוא על הדרך. נשאר לו עוד כמה שיפוצים. אז זה אולי אפשר גם בכפייה. דתניא, רב פאפה מוכיח את החילוק הזה מברייתא. דתניא, אחד גר ואחד לוקח עבד מן העובד כוכבים. מה זה לוקח? אפשר לקנות עבד כנעני מיהודי, שיש לו עבד כנעני? אפשר לקנות מגוי, לגוי יש באפריקה עבד כנעני, אתה רוצה לקנות ממנו. שהוא אצל הגוי, הוא חייב שבע מצוות ננוח, אין לו מצוות מיוחדות. אז אחד, בן גר, בן לוקח עבד מן העובד כוכבים, צריך לקבל עליו עול מצוות. מזה שהברייתא אומרת לקח עבד מן העובד כוכבים, למה הוא אומר לקח עבד? יגיד לקח עבד אפילו מיהודי, משמע? לוקח מישראל, אין צריך לקבל עליו עול מצוות. למה? כי כבר אצל היהודי הקודם הוא היה חייב מצוות כמו אישה. אז עכשיו שאתה לוקח אותו אליך, אז בעצם מצוות הוא כבר חייב, אתה רוצה לשחרר אותו, אז את המצוות הוא קיבל קודם. אין צריך לקבל עליו עול מצוות. מה אני? כן, מי הברית הזאת? היא רבי שמעון בן אלעזר אמר, הלוקח מן העובד כוכבים, נמי אין צריך לקבל עליו מצוות. הוא טועה, כמו שראינו קודם, עבד לא צריך, אתה יכול לכפות עליו, הוא לומד זה מיפת תואר, אלא לאו זה רבנן, שהם כן צריכים את הסכמתו. אז אם זה רבנן, רואים את ההבדל. אם אתה קונה מגוי, אז אתה לא יכול לקבל אותו בלי קבלת מצוות, כי אצל הגוי הוא לא חייב מצוות. מתי אתה יכול לקבל אותו בלי מצוות? אם הוא עבד של ישראל, וכבר העבד הכנעני הזה היה חייב במצוות. אלא לאו רבנן, הוא שמע מינה, שנמרות שחכמים סוברים שלוקח מן הגוי צריך לקבל מצוות, בלי זה אי אפשר, אי אפשר לקנות אותו, אבל לוקח מישראל, אין צריך לקבל לו מצוות. למה? כי כבר היה שייך קודם, כמו שרב פאפה אמר לגבי משחרר עבדו, אחרי ששעה אצלו כמה ימים, ונהג במצוות שהעבד חייב בהם, מודים חכמים שלא צריך לקבל בזמן שהוא תובל לשם בן חורין. ולקשיא, מה שלמדנו לברייתא הקודמת, אחד גר ואחד עבד משוחרר, צריכים לקבל עול מצוות כדי לעשות ישראל. ואת הגמרא, תניא היא לעניין תבילה, תניא לגבי תבילה, לא לגבי קבלת מצוות, לגבי קבלת מצוות באמת לא צריך, רק לגבי תבילה, כמו שהגר צריך תבילה בשביל להפוך להיות ישראל, כך גם עבד שמשתחרר צריך תבילה כדי להפך להיות ישראל, אבל לגבי קבלת המצוות, היא לא משווה עבד משתחרר לדין גר, עבד שנקנה מישראל באמת לא צריך לקבל מצוות, גר צריך לקבל גם קבלת מצוות, אם כן אפשר לומר שהברייתא מדברת על נושא של תבילה, בין גר, מה שהבאנו את הברית הראשונה שהתחלנו את השיעור, בין גר, בין עבד משוחרר, צריך תבילה. הגר בגלל שהוא גוי, העבד בגלל שהוא עובר ממעמד של עבד כנעני לישראל, אבל לגבי קבלת מצוות, רק גר צריך. אז היא אומרת הגמרא, כיוון שדיברנו יפת תואר, פותחים סוגריים, כמה קטעים קלים בגמרא, שמה זה יפת תואר, כמה דינים ביפת תואר. מה? השאלה אומרים בגילך דרושה, עשתה את ציפורניה. עשתה את ציפורניה יכול במובן חיובי, במובן שלילי. היינו מובן גנאי, מובן חיובי. כן.
מתי היו
למעשה לא בטל, עבד כנעני כתוב, עבד כנעני, שהיובל לא נוהג כבר אין דין של עבד כנעני. זה קשור לישראל אדמתם. יש מושג, למעשה בעם ישראל, עבד עברי הוא בכלל לא עבד. כמו שכתוב בספר דברים, כי משנה שכר שכיר עבדך. עבד כנעני בטל.
מה?
כן, כן, כן. תשמע, העבדות, להיות עבד אצל יהודי, עבד כנעני, זה, יש לו הרבה זכויות. יותר מאשר פועלים שעבדו כבני חורין בכל מיני מקומות, מעלות השחר, הצאת הנשמה. ידוע איך שניצלו את אנשים. היום אומרים, עבדות מודרנית זה הייטק. מי שעובד בחברת הייטק הוא כולו. טוב.
זה משהו שבוטל או כאילו לא נוהגים היום להחזיק עבדים?
לא, אין, למעשה עבדים כנענים. ממילא. מה?
דפקטו יכול לקנות.
כן. באפריקה. יש עבד עברי מאז שהיובל נוהג לו. יש הרי, ממזר יכול לתאר את עצמו רק אם הוא נושא שפחה כנענית, ואז הוא לוקח שפחה כנענית ומשחרר אותה, ואז הוא בא עליה. זה המקרה, אז, זאת אומרת, הוא בא עליה באיסור, זה לכאורה. ואז כשנולד הילד, הוא עבד, ואז הוא משחרר אותו. ואז יש לו בן ביולוגי, והבן הוא לא ממזר. טוב, פטנט. היה בעל תשובה אחד שבא אליי לפני 10 שנים. אומר, אמא שלו באה ואמרה לו, תשמע, אתה ממזר. אני אומרת לך, אני... לא מגוי, יהודי, בעל תשובה. אמרתי לו, לא, אין אדם משים עצמו רשע. אמרתי לו, תראה, זה שאלות כבדות, זה רק גדולי הדור יכולים לטפל בממזרות. ממזר זה. אבל אמרתי לו, תשמע, יש פטנט לנסוע לאפריקה, להביא שפחה, אבל זה רק גדולי הדור יכולים איך לתאר ממזרים. טוב, בסדר. אז בנימין, אתה שואל אם נוהג היום. טוב, בואו נראה, אומרת הגמרא, קצת על עניין, אז אמרנו, לגדל ציפורניים יכול להיות יופי, יכול להיות כיעור. יש לפעמים, פעם, היום מגדלים ציפורניים כמו שחתולות, צובעים אותם, זה יופי. פעם, מי שמגדל את ציפורניים זה כיעור. אז מה זה עשתה את ציפורניה? האם הכוונה תגדל אותם לכיעור, או עשתה את זה, תחתוך אותם. ליופי. אז בואו נראה את הגמרא. תנו רבנן, כתוב וגילחה את ראשה. מה זה גילחה? זה או מפני טהרה או מפני גנות. אפשר להגיד כמו שהלוויים התגלחו או כמו מצורע, צריך לגלח לטהרה. אז גילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה. כתוב הפסוק ועשתה את ציפורניה. רבי אליעזר אומר ועשתה, מה זה ועשתה? תקוץ, תחתוך אותם. זה נקרא לעשות את הציפורניה. רבי עקיבא אומר לא, תגדיל את ציפורניה. מה ההבדל? זאת אומרת, מאיפה כל אחד לומד? אמר רבי אליעזר, הוא אומר, אני לומד ככה, כתוב שני דברים, ראשה וציפורניה, וגילחה את ראשה, עשה ציפורניה. שתי פעולות, כמו בראש, מה אתה עושה? גוזז. אז גם את הציפורניים, זה אתה גוזז? אומר, כן, רבי אליעזר אומר, נאמרה עשייה בראש, וגילחה, אמר עשייה וציפורניים, ועשתה ציפורניה. מה להשוות ביניהם? מה להלן העברה? אף כאן העברה, כמו לגבי השערות, זה לקצץ, לחתוך אותם, לספר אותם, גם כאן זה לקצץ אותם. רבי עקיבא אומר לא, ההפך, נאמר עשייה בראש, נאמר עשייה בציפורניים. מה להלן זה לניבול? למה הוא אומר לה לחתוך את כל השערות? שוב פעם, היום נהיה מודרני, נשים מגלחות כל שערות ראשם ככה, אבל באופן פשוט זה היה כיעור. כיו, אז כמו שהתורה מצווה לגלח את שערותיה, בשביל מה? שתהיה מכוערת, כדי שאולי לא ייקח אותה, אז גם הציפורניים לעשות פעולת קיור, אף כאן, בציפורניים, במקום לחתוך, לתת לה לגדל אותם כמו חיה טרף כזאת. אז כן, תהיה ארוכות מדי. אומרת, זה, כל אחד מסתכל על נקודה אחרת. אומרת הגמרא, יש ראיה לשיטת רבי אליעזר, שכאשר מפיבושת בן שאול יורד לדוד המלך, כתוב שכן, שם הסיפור הוא כל כך הצטער על צרת המלך דוד שגלה מירושלים בגלל המרד של אבשלום, כשחזר דוד לירושלים בא מפיבושת שהוא עוד מצב כזה. אז כתוב שם, ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך, לא עשה רגלה ולא עשה שפמו, כבר מזמן. מה הפירוש עשייה? עברה. מה זה לא עשה רגליו? מה זה לא עשה רגליו? לא גזז אותם. אז מה זה לעשות את רגליו? לא לגזוז אותם. כן? ולא עשה שפמו. היה לו כנראה שפם. מה היה עשייה? העברה. שלא קיצץ את ציפורני רגליו ולא סידר את שפמו בגילוח. אז אם כמו, שיטת רב לזר? מה יגיד על זה? מה יגיד על זה חכמים? מה יגיד על זה באמת? רבי עקיבא, או מעניין, רש"י אומר, תוספות אומר כאן, בצד שמאל, לא עשה רגליו פירש בקונטרס ציפורני רגליו, ולרין יראה דהיינו שיער בית הערווה, זה כינוי כמו מי רגליים, דבר דומה, כן? דאחי מה שפרץ החליצה, גבי מן הרכובה ולמעלה חליצתה פסולה למי, כן, מן הרכובה וכולי, לא עשתה את רגליו.
אבל גבר לא
קוצץ
את זה,
אבל
זה
לא רואה
את זה גם
בעין,
מה זה משנה?
כאילו,
זה לא דבר
שני.
ואנדה,
אני
לא קורא... טוב.
בסדר. על כל פנים, מה יגיד רבי עקיבא על זה?
לא,
טוב. תנו רבנן, כתוב ביפת תואר, בכתה את אביה ואת אמא. מחלוקת, עברנו לדף ממחת עמוד ב'. רב לזר אומר, אביה, אביה ממש ואמא ממש, שהיא נפרדה מההורים, התורה צוותה, ניתן לה מבחינה פסיכולוגית זמן, שאיך אומרים, כמה יפה הכיוון של התורה. אומרת, סוף כל סוף, אתה מנתק מישהו מהמשפחה שלו, תן לו זמן, איך אומרים, איך זה נקרא, לחוות את האבל. ידוע שבן אדם שקורא לו לא עלינו אבלות והוא ממשיך בסדר חיים רגיל, יכול אחר כך לקבל כל מיני בעיות רפואיות, נפשיות וכדומה. צריך, איך היום אומרים את זה הפסיכולוגים, לאבד את האבל בעין.
היא עשתה את זה מיוזמתה, זה לא עושה משהו כפה עליה.
לא, צריך, בכתה את אביה, נותן לה, נותן לה זמן.
כל המעשה הזה שהיא עשתה, הזמות הזאת, זה היה בין מלכתחילה.
מי, מי, מי?
הפתוח.
שהיא מתקשטת.
זה היה בשביל לזנות את עם ישראל.
נכון, לכן אנחנו אומרים.
מה, אתה נותן לה פרסות? כאילו, צריך להשפיל אותה. מה זה, היא עשתה את זה בשביל מה?
בסדר, אבל אנחנו אומרים, הבן אדם הזה לא יתגבר על יצרו, אנחנו רוצים שלא יתחתן איתה. אבל מצד שני, לקחת אותה, אז קודם תראה אם אתה רציני. לא רק הצד החיצוני, תן לה להתנבל. אז באמת יש כאן שני פירושים. פירוש אחד, לפקוט את אביה ממש. ואילו רבי עקיבא אומר, לא, אביה הוא אמא, האומר לעץ, אביה אתה, ולאבן, את ילידתני. כן, הוא אומר, לא, רבי עקיבא אומר, אביה ואמא זו עבודה זרה. למה היא פתאום, מכל המושגים שלה, של הדת שלה, פתאום מכריחים אותה להתייעד. וכן הוא אומר, האומרים לעץ, אביה אתה, ולאבן את ילידתנו. אז אם כן, הם
כאן...
תנו. כאן כתוב בזה. בפסוקים כאן, תסתכל. על כל פנים, הברייתא ממשיכה. כמה היא בוכה? כתוב ירח. ירח, כמה זה ירח? 30 יום. חודש, כן? סתם חודש 30 יום, אומר תוספות. אז אם כן, צריכה לבכות, תבל 30 יום. כן?
מה זה לפקוח?
כמובן שעדיין אסור להתחתן איתה, כי צריך עוד חודשיים בשביל להבחין אם זה ילד של הגבר הגוי. רבי שמעון אלעזר אומר 90 יום. למה כתוב? וחטא את אביה ירח ימים, ואחר כן. ירח 30, ימים זה מיותר, כאילו עוד ימים כמו הימים הקודמים, עוד 30, 60, ואחר כך 30, אחר כך עוד 30, אז זה יחד, ואחר כן, אז עוד 30, סך הכל 90 יום. מה תקיף לרבינה? אם כך זה צריך להיות 120. אימא ירח 30, ימים 30, ואחר כן מוסיף את מה שעשינו חשבון, 30 ו-30, קיבלנו 60. עוד כמו זה עוד 60, אז יחד 120 קשה, באמת זה קשה, כן? ואחר כך זה לא על אחר הזמן הנזכר, מאוחר יותר, כן? כלומר, אז זה גזירת הכתוב, כי גזירת הבחנה זה דרבנן, כאן זה דין תורה. נגיד במקום שלא לא היית, אין הבחנה, כגון שהיא הייתה כל הזמן הייתה בבית סוהר שם, הוא מצא אותה בבית סוהר שאף אחד לא יכול להגיע לשם. אז לא צריך הבחנה, אבל בכל אופן, זה דין מיוחד. תנו רבנן.
כל זה אם היא רוצה, נכון? אם היא לא רוצה, אבל...
לא, כופינו אותה, זה כפייה.
מה, הוא חייב לקחת אותה לאישה?
לא, היא כפויה. היא כפויה. היא כפויה.
אני אומר, אם היא רוצה, אבל ללכת.
לא, אם היא רוצה, לא. רק אם הוא רוצה. בכוח. בכוח.
שפויה. שפויה.
נכון, היום, זה התורה, אומרת, זה רק חריגה.
יש את הדוגמאות, יש בתנך ושניהם נפלו.
כן. כתוב בתורה, אחרי זה בן סורר ומורה, רש"י כבר אומר. טוב, אומרת הגמרא, תנו רבנן. הגמרא חוזרת לגבי העבדים כנעניים. מקיימים בעבדים שאינם מלים, כן? מה פירוש? רבי שמעאל אומר, אם יש אדם עבד, העבד אומר, אני לא רוצה למול, קניתי עבד כנעני, הוא אומר, אני לא רוצה למול. אז מה הדין? אומר רבי שמעאל, מקיימים, מותר לקיים אותו. שלא יתגייר גירות של עבד כנעני. הרי עבד כנעני איך הוא נהיה? במילה ותבילה, הוא חייב מצוות כמו אישה. אז אם הוא לא יתגייר, אז לפי רבי שמעאל מותר להחזיק בעבד כנעני, בגדר של עבד לא, מה שנקרא, בלי דין של מצוות כמו אישה.
אני גם לא זוכר בכל הזכויות שיש לעבד, לא יכול לשכב עם שפחה.
כן, כל אולי זה מגבלות. או. אולי מדרבנן הוא יודע שזה אסור. רבי עקיבא אומר, אין מקיימים, אין דבר כזה, אין מחזיקים עבדים שלא מעלים אותם. למה? מאיפה הוא למד את זה? אומר רש"י, לומדים את זה, זה התוספות מביא כאן, לומדים את זה מאברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא ציווה לפני כמה פרשיות, בלך לך, למול את עבדיו, ועל ידי זה לגיירם. אם אתה מחזיק אותם בלי מילה, זה ביטול המצווה שהצטווה אברהם אבינו. אז אם כן, רבי עקיבא טוען, אין מקיימים, אתה לא יכול, אתה רוצה עבד? אם לא, אז תמכור אותו לגוי אחר. אמר לרבי שמעאל, הרי הוא אומר, וינפש בין המתך, תראו את הפסוק תורה, אור ששת ימים תעשה מעשיך, ויום השביעי תשבות, וינפש סוף הפסוק בין המתך. אז על מה הוא מדבר כאן? על עבד שלא נימול, כן? למה? כי אם הוא נימול, הוא צריך לשמור שבת כמו אישה, כן? ואז לא צריך לצוות אותו במיוחד. מזה שהתורה מצווה שהוא צריך לנוח בשבת, סיבן, שזה גר שלא נימול, כי אם הוא נימול, הוא חייב מצוות כמו אישה, אישה חייבת בשבת. אמר לי, אז אומר רבי עקיבא, בלוקח עבד בין השמשות, כאן מדברים, באמת, אסור לך לשיר עבד בלי מילה. כאן קרה, כמה דקות לפני שבת קנית את העבד. או קנית אותו בבוקר, לא מצאת את המועל, אתה לא יודע למול. אז עכשיו, עד יום ראשון, אתה יכול להשאיר אותו בבית, זה מה שאומר רבי עקיבא. ולוקח מן השמשות, שלא הספיק למולו, הכתוב מדבר. כיוון שאי אפשר למול, מותר לקיים אותו באופן זמני. או יש, אומרים הראשונים, לאו דווקא, נגיד פתאום הוא חולה, אי אפשר למול אותו. יש לו חום גבוה. או כל מיני סיבות צדדיות, אז מותר לך להשאיר אותו. הגמרא מביאה מה המקור שמנפש בנמתך מדבר בהרל. דקו לאלמה, גם רבי ישמעאל, גם רבי עקיבא אומרים שהפסוק הזה מדבר בעבד כנעני הרל. וינפש במטה הבבד הראל כתיב. מה עם האשמה? מי אומר שבין המטה מדוברן כאן בהראל? אומרת הגמרא דתניא, כתוב וינפש בין המטה בעבד הראל הכתוב מדבר. אתה אומר בעבד הראל או אינו אלא בעבד מהול, כי לא כתוב כאן הראל או מהול, אולי זה מהול. כשהוא אומר במקום אחר כתוב בספר דברים פרשת ואתחנן, למען ינוח עבדך ועמתך כמוך, הרי עבד מהול אמור, הרי עבד מהול כאן אמור, כן? כי הוא חייב בדיני שבת מצד עצמו. אז אם כן, יש כאן גם, יש כאן חיוב שאסור לאדון למנוע, שהוא חייב, גם אם העבד פתאום רוצה לבשל לעצמו חביתה, אתה בתור אדון מצווה למנוע אותו, כמו שאבא מצווה למנוע את הילד הקטן שלו, כן? או, הרי העבד מהול אמור, אמה אני מקיים וינפש ממנו אותך בעבד הראל, או, כתוב, וינפש ממנו אותך והגר. מה זה הגר? והגר זה גר תושב. מה זה גר תושב? רש"י אומר, אחד שחייב שבע מצוות, פלוס שבת. תוספות שואל, מה זה שבת? מה פתאום שבת? תראו רש"י. רש"י אומר, רש"י אומר, גר תושב שקיבל עליו שלא לעבוד על כוכבים ואוכל לבלות, ויזרוע כתוב על השבת, ומחלל את השבת כעובד עבודת כוכבים. כי מי שמחלל שבת זה כמו עבודה זרה, אז כמו שאסור לו לעבוד עבודה זרה. תוספות שואל, תוספות שואל עליו, זה גר תושב, אתם רואים תוספות הרביעי, פרש בקונטה שקיבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים, הוא מחלל שבת כעובד עבודת כוכבים, קשה. אם כן, אז לא, הוא לא חייב שבע מצוות, אז כל גוי תגיד, כל גוי חייב עבודה זרה, ועבודה זרה, מי שמחלל שבת זה כמו עובד עבודה זרה, אז זה לא שבע מצוות, זה שמונה מצוות בני נוח. אם כן, לפי שבע מצוות, מסר עבודה ממש, מה זה שבע מצוות כאילו בני נוח יקרה, גר תושב, ועוד פרק ארבע מיטות, אמרין, עד עובד כוכבים ששבת חייב מיטה, אפילו בחול, אפילו שהוא עושה שבת ביום שלישי, כמו המוסלמים יום שישי, כמו הנוצרים יום ראשון, חייב מיטה. כלומר, אם עושה שבת, היינו שלא עובד בכלל, אז זה בעיה. כל שכן בשבת, פרק רב דל מחסק הבא, כמה רב קימא, דגר תושב, אין מוזר לשבת, ונראה דאחה בעושה מלאכה לצורך ישראל, דומיה בנפש בין המתחה. כי שבות, שבות בשבת זה דרבנן, אבל אצל עבד זה דאורייתא. זה ההבדל, כי לכאורה גם סתם, גם סתם גוי אסור לך להגיד לו לעשות לך מלאכה, לא רק עבד שלך, אלא זה דרבנן.
אבל זה אולי מי שאמר לו, לא אפילו העבד. העבד לא חייב לשמור שבת.
כן, אבל הוא אומר, וינפש בין המתך, הוראה לאדון. זה מה שהוא אומר, לאדון. נפש בין המתך והגר. והגר גר תושב, אתה אומר זה גר תושב, או אינו אלא גר צדק. גר זה אולי גר צדק, שהוא אומר ויום השיש לא תעשה מלאכה וגרך אשר בשעריך, הרי גר צדק אמור. ומה אני מקיים והגר זה גר תושב. אמר ישוע בן לוי, הלוקח עבד מן העובד כוכבים ולא רצה עבד למול, אומר אני מתנגד, אל תעשו לי כאן פצע, פצע וחבורה מכת טריה. מה הוא עושה? אומרת רב ישוע בן לוי, היה מראשוני המוראים, מגלגל עמו עד 12 חודש, נותן לו צ'אנס שנה. לא להתרגל, אולי יסכים בסוף, יראה את התנאים אצל, הוא אומר וואלה אצל האדון הגוי, אני שם הייתי כמו חמור, יותר גרוע מחמור, כאן אני, יש לי תנאים, אולי הוא יסכים. מגלגל עמו, באותה שנה, הרן בגיטין אומר, הוא מדבר איתו כל מיני רעיונות של יהדות, מקרב אותו לעניין הזה, כדי שירצה להיכנס תחת כנפי השכינה, למרות שגר רגיל אנחנו מרחיקים אותו, הוא תחת כנפי חסותך, אז תדאג שיתקרב וקבל עליו עול מלכות שמיים. ואם אחרי 12 חודש לא מעל, חוזר ומוכל עובד כוכבים, אומר טוב, לך תעבוד אצל הגויים. אסור לעכב יותר. אמרו הרבנן כמי דרב פאפה, אמרו את ההוראה של רבי שועה בן לוי לפני רב פאפה, אמר כמן, הרי ראינו מחלוקת רבי עקיבא ורבי טרפון, נכון? לא כרבי עקיבא, די רבי עקיבא אמר, אין מקיימים אפילו יום אחד. רבי שועה בן לוי אומר, עד 12 חודש. רבי ישמעאל אומר שאפשר אפילו
שנה.
שנה, אפילו יותר, אז אני מבין איזה שנה, אבל רבי עקיבא זה לא כמו רבי עקיבא. אמר לו רב פא, אפילו תימא רבי עקיבא. באמת, איך יכול להיות לעגל את הריבוע? רבי עקיבא אומר, מיד אתה צריך לגרש אותו. לא רוצה? לך, רוח מינון, תלך להיות עבד אצל הגויים. אז הוא אומר, אפילו תימא עקיבא, אני מלאחד אל הפסקה למילתי. כלומר, יש כמה פירושים. שעשה רבי עקיבא על העבד שלא נימול, רק שהוא לא הפסיק, הוא ממשיך את הדרך הקודמת, לא מקבל על עצמו להתגייר. אבל איך זה פסקה למילתי? כן, הסכים להתגייר, בזמן שקניתי אותו הסכים להתגייר, אחר כך הוא התחיל לפקפק, אז אני נותן לו זמן שנה לחשוב על הדברים. כן, הרי בעצם הוא הפסיק מדרכו הקודמת. יש כאן רש"י ותוספות כמה פירושים, אנחנו בחרנו מקרה הסבר אחד. זאת אומרת, אם מראש אומר, לא, לא, אני לא רוצה וזה, אדוני, אתה לא יכול להשאיר אותו יום אחד. אבל אם הוא הסכים וקנית אותו, אחרי יומיים אומר, אדוני, אני לא יכול לדברים האלו, תעזוב אותי. אז נותנים לו שנה. למה? שרואים שהוא כן קיבל, זה פירוש אחד. אמר רב קנה אמריתא לשמטה, אמרתי את החילוק הזה של רב פאפה, שגם לפי רבי עקיבא, אם קיבל על עצמו להתגייר ואחר כך התחרט, משרים אותו שנה, כמי דרב זיד מן הארדה, ואמר לי, יחי, אם כך שרבי עקיבא מתיר להחזיק בעבד כזה, כי כאמר לי רבי עקיבא, כשהשיב רבי עקיבא שמעאל, שהפסוק העוסק בעבד שלא נימול, מדבר בלוקח עבד בין השמשות, יכול להגיד לו תירוץ כזה. מה הוא חיפש להגיד? איך קורה עבד שמותר לשיר אותו עבד בין השמשות? הוא יכול להגיד לו, כגון שהוא קנה עבד שרצה להתגייר, לקבל מצווה, והוא התחרט, יותר פשוט. ואז מותר להחזיק אותו 12 חודש. אומרת הגמרא, נכון, חד המתרי תמי, כמה... אמר אחד משניים האפשריים, באמת גם זה נכון. שאלה רבי משמי דה רבי אליי. הוא שלח משמו של רבי אליי. מה? שמועה, כל רבותיי אמרו לי משמו, איזו עבד הראל שמותר לקמו, זה עבד שלקחו רבו על מנת שלא למולו. בדיוק ההפך. לפני המחירה, המוכר התנה עם היהודי שקנה אותו, תשמע, אני מוכר לך על מנת שלא לגיירו. שלא למולו, ממילא קבלת מצוות, זה כולל הכל. אמרו הרבי עקיבא, רב פאפה, אמר כמן, דלא כרבי עקיבא, די כרבי עקיבא, אמר, אין מקיימים. הוא לא יכול לקנות עבד שלא נימול, אז זה לא כמו רבי עקיבא. אי אפשר לקנות. מה הוא צריך לעשות? לגרש אותו, לשלוח אותו לגוי אחר. אמר לו, אף פאפה, אפילו תאמר רבי עקיבא, שמה שכתוב את השמועה הזאת של רבי אליי, שעבד הראל מותר לקיימו, אם רבו מראש מחר אותו בלי לקבל מצוות, מי זה? הרב שלו הגוי, אני מילך דלא אתני בעדי. מה שעשה רבי עקיבא להחזיק עבד שלא נימול, שלא יתנה המוכר עם הקונה, שלא... אבל איך דאתני אתני, התנאי מועיל, גם רבי עקיבא אומר זה מועיל, ולכאורה רבי עקיבא הביא ראיה מהפסוק אצל אברהם אבינו, המצווה למול את עבדים מתייחד רק לעבד סתם שלא נקנה על מנת שלא למולו. זאת אומרת, זה אפשר לקנות עבד כנעני שלא מקבל מצוות. אומרת הגמרא, רב סבית שואל, התירוץ הזה קשה. אמר רב כהנא, אמרית אלה שמעת, אמרתי את השמועה שרבי אליי קמי דרב סבית מן ארדה. ואמר לי, יחי, אם כך שרבי עקיבא מתיר להחזיק עבד כזה שמראש האדון הקודם יתנה שלא ימול, אם הקונה המוכר את העבד יתנה עם הקונה היהודי הזה, כי כאמר לי רבי עקיבא, בלוקח עבד בין השנשות, כמו השאלה הקודמת. ולא הספיק למולו לשני לאה. אומרת, ולהתאמך שרב עקיבא אוסר להחזיק בעבדים שלא נימולו, גם אם עשו תנאי לשני לאה. הרי רבי עקיבא יכול להשיב לרבי שמעאל במקרה הזה, כן, שבו הסכים הגר להתגייר, חזר בו. אלא אחד מתרי ותלת עמי כמר. יש באמת שניים או שלוש אפשרויות, כמו שתירצנו קודם. יתיב רב חנינה בר פאפי, ורב עמי ורב יצחק נפחה, קילעה דרב יצחק נפחה. בחצר, בגינה, זה מין בוסטן כזה, מרפסת כזאת. ויתיב וקמרי, עיר אחת הייתה בארץ ישראל, לא רצו עבודה למול. הם עשו התאגדות הסטודנטים, לא רוצים למול. וגלגלו עמהם עד שמסך חודש, וגם לא רצו, עבר שנה ולא רצו, וחזרו מחרום לעובדי כוכבים, כמען, אומרת הגמרא, כמי מנהגו, כן, אמנם הגמרא למעלה אמרה בשם רב שוע בן לוי, אבל יש מחלוקת תנאים, אם כולה זו אמורה גם על ארץ ישראל, כמו שנראה בברייתא, וזה היה בארץ ישראל, הוא דיבר בחוץ לארץ אולי, כי היה איתנה, דתניה, הלוקח עבד מן עבד כוכבים ולא רצה למול, מגלגל עם השם עשר חודש, לא מעל, חוזר מחול לעובדי כוכבים, רב שמעון אלעזר אומר לו, אין משים אותו בארץ ישראל פני הפסד טהרות, למה? יש כאן הפסד טהרות, יש תרומה וכולי, כן? יש לנו בעיה, חכמים גזרו על גוי שיהיה תומת זב, אם יגע בתארות כמו תרומה יתאמה אותה, לכן הוא אומר לה, אי אפשר להחזיק, יש הרבה תרומה בארץ ישראל, אז עבד שלא נימול יעשה יהיה מכשול. או, למרות שקודם ראינו שרב שמעון בן אלעזר סובר שאפשר לגייר עבד של עבדים בעל כוחו, רב שמעון בן אלעזר לא מציע לעשות כן, בכל זאת מדרבנן אסור לעשות כן, להכריח אותו. ובעיר הסוכה לסבר, אין משים אותו כל עיקר. למה? כי זה אחד לא נאמן. כן? זה כמו כל הכפרים הערבים, איך שהיום לצערנו, שרצחו רצח כזה, הם עשו בקלווה וסוכריות, סוכריות, חילקו לכולם. נו, רוצחים. אז כן. או, תניה, רב חנן בן אושר גמליאל אומר, פני מה גרים בזמן הזה מעונים יסורים באים עליהם, שלא קימו שבע מצוות בני נוח. שואלת הגמרא, מה? שהם היו גויים? הרי גר שנתגר קטן שנולד אלה מפני מהמעונים שהם קיים בדקדוקי מצוות כישראל. הם יודעים את הכללים, הם לא יודעים את הפרטיים. טוב, אנחנו נראה את זה בעזרת השם, מחר את הסוגיה הזאת, בעזרת השם. נשארו לנו קצת פער, נקווה שמשך הזמן נדביק אותו. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.